בתהילים, מזמור לתודה, הרי הוא לשם כל הארץ. עדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. מדרש תנחומה אומר שם, עדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, אומר המדרש, אם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ביראה בעולם הזה, זוכים לבוא בשמחה לעולם הבא. מה זה עולם הבא, רבותיי? עולם הבא זה השכר של האדם על המעשים הטובים שהוא עושה. אנחנו כולנו מצפים לביאת המשיח. אנחנו יודעים שהעולם הזה כולו, מה שברא אותו הקדוש ברוך הוא, כדי לתת שכר טוב לצדיקים, ככה המשנה אומרת באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר בעשרה? הלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות, ולהיפרע מן הרשעים שמבטלים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עולם הבא יש, אלה שנפטרו, זכו ללכת העולם שכולו ארוך, אז הם נהנים ממעשה ידיהם, ילרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל ידיהם יאכלו. ואנחנו שמקווים כל יום לביאת הגואל, אחרי ביאת הגואל, זה יהיה העולם הבא, יהיה כאן, גן עדן יהיה פה על האדמות. כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זה רואה את עצמי, מה זה וכגנה, איזה גנה? גן עדן. יהיה גן עדן כאן, בעולם הזה, עבידה לארץ ישראל, שתוציא גלוס קאות וכלי מלאט, הכל יצמח על העצים. תרצה בגש, איזה אוכל שתרצה, איזה דבר שתרצה, הכל יהיה מן המוכן. אבל לפני זה צריך לעבוד. אנחנו יודעים ששום דבר לא בא בחינם. כל דבר שבא בקלות, הולך בקלות. אבל דבר שבא בעמל וביגיעה, זה מתקיים. עבדו את השם ביראה, בואו לכנב ברננה. כשאדם עובד את השם ביראה, אז הוא זוכה אחר כך לבוא ברננה, זה שהוא מקבל את השכר. ואמר הנביא, ואם היה ראשיתך מצער, אחריתך יסגה מאוד. אם אדם סובל בתחילת חייו, בסוף הוא טוב. והגמרא אומרת, צדיקים, מה ההבדל בין צדיקים לרשעים? צדיקים, תחילתם ייסורים, בסופם שלווה. רשעים, תחילתם ייסורים, רשעים להפך, תחילתם שלווה, בסופם ייסורים. הצדיקים סובלים בהתחלה. תראה, אברהם אבינו כמה ניסיונות התנסה. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. יצחק אבינו הפלישתים היו מגרשים אותו, לך מעמנו כי עצמת מבינו מאוד. יעקב אבינו כל ימיו ייסורים. אחר כך ויהי יעקב 17 שנה. אותו דבר כותב המהר"ל, כל דבר הסוף שלו הוא טוב. אדם בונה בית, הוא יכול לעבוד 50 שנה. 50 שנה לבנות בית, להביא את האדריכלים הכי טובים והמהנדסים ולהוציא רישיונות ולעשות את החפירה ולבנות את היסודות והשלד וכל התוכניות של הבית, וישקיע בכל הבית המון המון שנים. למה? שבסוף הוא יגור בבית הזה אותם שנים שישארו לו לחיות, יושב בשלווה בבית הזה. אומר המהר"ל, העולם הזה כל הזמן יש לנו יגיעה, ורואה שיש יגיעה ויגיעה ויגיעה, וכל הזמן בונים ובונים ובונים ועובדים ועובדים. למה? כדי לזכות בסוף לימות המשיח, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון. כל התפילה בברכת המזון מבקשים הכל, בסוף אחרי הזמן האחרון מה זה? וחיינו, וזכרנו, לימות המשיח, ובנייה ואת המקדש, וחיי העולם הבא. שהסוף יהיה טוב, זה הסוף, הוא הכי חשוב. אבל יש עבודה. וכאן עבודה, אנחנו צריכים לשים לב. הפרשה שלנו, פרשת השבוע, מדברת על העוון הראשון שישראל עשו מיד אחרי מתן תורה. לא עברו 40 יום ממתן תורה. מתן תורה היה בשישה בסיוון, זה יום חג השבועות. 40 יום אחרי זה, בשישה עשר בתמוז עשו את העגל. הערב רב פיתעו את אהרון, מה היה המעשה? כתוב בתורה, היה העם כי בושש משה לרדת מן ההר. בושש, הגמרא דרשה, בשש, כתוב בצ'ין צ'ין. מה זה בשש? אמר להם משה, לסוף 40 יום אני יורד מן ההר. ככה אמר לישראל. והוא התכוון, מתי זה היה? למחרת חג השבועות. בסוף 40 יום אני יורד מן ההר. הם עשו, הם ספרו את היום הזה. יום שבעה בסיוון, צריכים לספור שבע. לא, אני צריכים לספור ממחר. בסוף 40 יום, החל ממחר. ביום 16 בתמוז, אמרו צריך לרדת. הוא אמר לנו לרדת מן ההר, 40 יום, הוא לא יורד. חיכו 6 שעות מן היום. מה זה 6 שעות? בזמנה לא היה השעון שלנו. השעון הזה זה שעון נוצרי. מתחילים בחצות לילה. איזה סדר זה? אצלנו ויהי ערב ויהי בוקר. הלילה 12 שעות, היום 12 שעות. אז היום 12 שעות, שעה אחת מתחיל מהבוקר. 12 זה עמוד השחר. שעה אחת, ספור 6 שעות זה צהריים, חצי היום. והיה רען כי בשש, מה תקרא בו שש? אלא בשש משה לרדת מן ההר. עברו 6 שעות, נהיה צהריים, חיכו, אמרו ידה. קום עשרנו אלוהים. מה היה? בא השטן הרשע לרשע. ראש כל השטנים הראה להם דמות מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר, ואמר להם משה, כי זה משה האיש אשר העלנו לארץ מצרים, לא ידענו מהיינו. הם אמרו עד עכשיו היה לנו את משה שהוא היה מתפלל בשבילנו, מבקש מהקדוש ברוך הוא, עכשיו אין לנו, קום עשה לנו אלוהים. מה זה אלוהים? הם מאמינים בעגל? אלא הם רצו לתווך, כך דרכם של הגויים. הם לא קוראים לקדוש ברוך הוא ישר, אלא קוראים לו דרך מתווך. אמרו נעשה את העגל. למה דווקא העגל? מה מיוחד לעגל? ואתן אשיץ אומר שהם כולם היו עובדים את המזלות. אתם יודעים, במזלות הגויים מאמינים כל הזמן מזל. מה עושה גוי דבר ראשון בבוקר? הוא שם לחם קלוי על זהו, שם במתקן שלו בבוקר, שותה קפה, פותח ישר עיתון אסטרולוגיה. מה האסטרולוגיה אומרת? מה עושים היום? מה הכוכבים מדברים? הוא כל הזמן מאמין רק כוכבים ומזלות. לא מאמין בכוחו, מזלות הכל. אז המזלות שהם היו במצרים, היו עובדים את המזלות. גלגל המזלות, הראשון במזלות זה תלה. לכן המצרים היו עובדים את התלה. מה ציווה אותנו התורה? ויקחו להם איש צה לבית אבות, צה לבית, זה האלוהים של מצרים, שחטו אותו. הם ראו שהתלה נשחל, במקום שיתעוררו ויבינו שאתה, הכוכבים המזלות הם שפיות ועברים. אמרו לו, זה התלה התקלקל, המנגנון שלו לא בסדר. עכשיו מי בא אחריו בתור? שור. הרי התלה בשור, התחילו לעבוד את העגל. אמרו למשה, אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. לא שהם היו טיפשים, טיפשים מבחינה זו שהיו מאמינים בשטויות האלה, אבל מבחינת האמונה הם האמינו שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים בארץ, אבל חשבו שהם זקוקים לאיזה מתווך שיתווך ביניהם לבין השם יתברך. ואז מה קורה? היה שם שני רשעים, בניו של בלעם הרשע. זוהר הקדוש אומר, היה שמם יונוס ויונדרוס, אלה שני בניו של בלעם, יונוס ויונדרוס הרשעים. אלה עלו ממצרים, שלח אותם פרעה, גייס 50 בפנים. מה עשו הרשעים האלה? משה רבנו, כשהעלה את ארונו של יוסף, שהוא ממצרים, בא לצאת, אז יוסף לא רצה, היה ארונו של יוסף בתוך ברזל, ארון ברזל, ושמו אותו בקרקעית הנילוס. בא משה ועמד שם אחרי 3 ימים ו3 לילות, לא אכל ולא שתה ולא ישן, סתובב שם לחפש את ארונו של יוסף, עד שפגשה אותו שרח בת אשר. והייתה לו את המקום שהמצרים התמינו את ארונו של יוסף. אמר לו יוסף, יוסף, הגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. אם אתה מראה את עצמך, מוטב. ואם לא, אנחנו פטורים מהשבועה שלך. מיד התחיל לבצבץ ארונו של יוסף. המים התחילו להוציא בועות. הבין משה שיוסף עונה לו. מה עשה? לקח קלף, כתב שם שם המפורש, והשליך לתוך המים. וכתב שם, עלי שור, עלי שור. שור זה יוסף. בכור שורו, הדר לו. מיד ארונו של יוסף צף. אולי אומרת, אל תתמע, איך ארון מברזל צף על פני המים? שהרי, אלישע, תלמידו של משה רבנו, אלישע תלמידו של אליהו הנביא. אליהו הנביא זה היה פנחס בן אלעזר, תלמידו של משה רבנו. כתוב שם בנביא, בספר מלכים, שיום אחד אחד מבני הנביאים בא לאכול, אז להדיק אחד עם מעשה, ביקיע עצים, והיה לו קרדום. תוך כדי שהוא עבד עם הקרדום, נשלף הקרדום מהידית ונפל בתוך המים. וצעק, אהה אדוני, והוא שאול. תראה איך חברים דואגים על כל דבר, זה לא שלי החפץ. אני השארתי את זה מחבר שלי, ואני צריך להחזיר לו את הקרדום. אמר לו, איפה זה נפל? אמר לו, הנה פה במים, כאן, צלל. אמר לו, אין בעיה, בא אלישע, לקח עץ, פתיחת עץ, זרק למים, עץ צף. יהפוך, העץ צלל, והברזל צף. אז ההגברה אומרת, תלמד, אם התלמיד של התלמיד עשה דבר כזה, הרב של הרב, על אחת כמה וכמה. זה מה שעשה משה רבן. ואז באותה שעה צף ארונו של יוסף, לקח אותו משה, שם אותו על כתפו. משה רבנו גיבור חי דיה. הוא הרג את עוד מלך הבשן. גובהו, נאמרתי מזמן בצבי, שירים את השער. משה רבנו עומד לבקר פה עוד מעט, ואי אפשר להיכנס. גובהו של משה 10 אמות, 5 מטר הגובה שלו. שאין שכינה שורה, אלא על עשיר, גיבור, וחכם וענב. 4 תנאים יש, הרמב"ם כך כותב גם. וכולם למדנו ממשה רבנו. גיבור זה משה. מי יכול לשאת ארונו של יוסף לבד? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משה רבינו הוריד את לוחות הברית, אני חושב שלוחות הברית היו זה, כבדות מאוד. אבני ספיר הם, זה אבן יקרה, כבדה מאוד, של סנטרינון הם. 6 טפחים על 6 טפחים, ועובים טפח. משה רבינו מנסה אותם. כשעשו את החטא, אז האותיות פרחו, נשארו אבנים, נהיה לו כבד, נפלו ונשברו הלוחות. אבל הוא היה גיבור, גיבור חיים. את המשכן כולו הוא העמיד לבד. כתוב 10 אמות אורך הקיץ, הנה פרשה הבאה, ויחל, נכון נקרא, שמשה רבנו מעמיד את המשכן, מקים את המשכן. כל מי שבא להקים את המשכן לא הצליח. עד שבא משה רבנו לבד, הוא היה גיבור חי, בן 120 שנה אנוכי היום, ומשה, בן 120 שנה במותו, לא חהתה עינו ולא נס לחו. גיבור חי היה. ועשיר גדול, תעשר מהאבני ספיר, ודברה כתוב שאיפשהו שם את האוהל במדבר, תקע שם את היתד, חפר, נתגלה לו אוצר של אבנים טובות ומרגליות, ומזה התעשר. והיה חכם גדול, מי כמוהו גדול בחוכמה, ועם ותם, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. גיבור גדול היה, זאת משה רבנו עליו השלום, זה עשה את כל זה, לקח הוציא את יוסף. מי עמד שם הרשע הזה? זה בנו של בלעם, מה ששמו הלך אחרי משה רבנו, ראה את הקלף הזה שכתוב עליו על השור, גנב את זה ושם בכיס. כשהם באו שמשה רבנו היה במרום, בשעות יום הוא צריך לרדת. הוא ירד ב-17 בתמוז, אבל ב-16 בתמוז, כל הסיפור שנקרא השבת בפרשה, היה ב-16 בתמוז, ט"ז בתמוז. אז הם באים, והם אומרים לאהרון, איפה משה האיש? לא ידענו מי היה לו, והשטן נראה להם את דמות ארונו של משה, כאילו הוא נפטר, ומיטתו פורחת באוויר. אז בואו, אהרון הכהן, חסיד, ענב, הוא אין לו עסק עם ציבור, הוא יודע להתפלל, יודע זה, אבל מי שהיה תמיד מנהל את כל העניינים, זה משה רבנו. הוא המלך הראשון של ישראל, איפה כתוב? כתוב בתורה בפרשת וזאת הברכה, ויהי בשורון מלך, והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מי זה המלך? זה משה רבנו. מוליך למין משה. רק לא השתמשו בתואר מלך, אבל הוא היה נחשב מלך של ישראל. כל האומות העולם פחדו ממנו, פחד מוות היה. אז בא משה אלינו, באו לאהרון הכהן, והוא לא בקיא בענייני מלכות. אמר להם בסדר, ומי זה אהב, התפרק ובהתנודי. אז הוא אמר, עד שהם ילכו הביתה וילכו לנשים, הנשים לא מהר יבטרו על הצמידים והעגלים שלהם, ובאמת הגמרא אומרת שיאמר לשבחם של הנשים שבמעשה העגל מי שחטא היו הגברים והנשים בחטאו. דור רבנו ארי כותב בספר שער הגדולים, לפני 500 שנה הוא כותב, כותב שבדורנו, מדורנו עד שיבוא המשיח, התלמידי חכמים נשותיהם שולטות עליהם. ולמה? הרי צריך להיות שהאיש שולט, כתוב והוא עם שולבך, הוא אומר כולם גלגולים של דור המדבר, בדור שלנו כולם גלגולים של דור המדבר, והנשים בדור המדבר לא חטאו, לא שמעו בכל הפערים, שבאו הפערים אמרו להם תביאו זהב, אמרו שמה זהב? לעשות עגל, אה? פעם עגל? כבר מספיק פעם אחת חווה אכלה מעץ הדעת והשמתם אותנו את כל הנשים, אמרתם לנו לתקנרות בערב שבת, אמרתם לנו לעשות חלה, לשמור לידה וכל זה וכל הצער הזה בשביל שחטאנו במעשה מעץ הדעת, לא רוצות הפעם. אז מה כתוב? פרקו מזמי הזהב וכוח לקחו הנשים ונתנו. ולכן הנשים עד היום ראש חודש רבותיי זה חג של הנשים, לנו אין בראש חודש שום דבר, רק יותר התפילה יותר ארוכה, זה הכל. ואם שכח מעלה ויבוא, וואו, רוצה לחזור עוד הפעם. אבל הנשים בראש חודש כתוב לא עושות מלאכה, רוצה כביסה? אין כביסה. מה יש חג היום? תפילה יש חג, היא לא צריכה לבשל, לא צריכה לאוכל כמו חג, אבל עבודה לא. כתוב לובשת ומתקשטת בשבילם ראש חודש, וחג נתן להם השם יתברך בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל, אבל אנחנו הגברים חטאנו, ועוד המשיב אותם על האנשים. קבוצת עובד מעריך שהן מושלות היום, לא שמצווה שהם ימשלו, אבל אם ראית האישה של משה זה הסיבה. אז נחזור לענייננו. והרשע הזה יום השביעון בראש, שני האחים האלה הוציאו את הפתק הזה שכתוב עליו עלי שור, ואספו את הזהב. בזוהר הקדוש על הפרשה שלנו כתוב, בחר רבי שמעון ואמר, היא אהרון קדישה, חסידה קדישה, אתה אהרון חסיד קדוש, איך תעיד? קודם כל הוא אמר, עד מחר משה רבנו ירד, מה הוא יושב להתווכח נגד כולם, תקשורת שלמה צועקת, משה מת. הוא יגיד לא נכון, משה חי, תחכו למחר. מה תחכו? הם פחורצים דין על המקום. אז הוא אמר, מה לך תתפקח עם כולם? אמר להם בסדר, תביאו זהב. הוא רצה לדחות אותם, עד מחר ירחם השם. אלה הרשעים האלה, תוך חצי שעה, הסתיגו את הזהב. ועדיין צהריים, שש שעות מהיום. מה עשו הרשעים האלה? באו אליהם מחשבים גדולים, שני בנה של בלעם הרשע, לקחו בקשפים, ונתנו לו את זה, ושמו לו את זה ביד. אומר הזוהר, אם אהרון הכהן היה אומר להם, תשימו את זה ואני אקח, שימו את זה רגע ואני אקח, לא היה קורה כלום, כלום לא היה קורה. אבל הוא טעה עולה לה, אמר להם, בסדר, ואומר להם, למי זהב? התפרקו ויתנו לי. מה הוא עשה? הוא לקח את הזהב מידם והביא את זה מהם. ואמר להם למי זהב, התפרקו ויתנו לי. ואז, ויקח אותו ויצר אותו בחרת. לקח את זה מהידיים שלהם, אז הכשפים פעלו. והיה כתוב שם על אשור, הכניס את זה לתוך האש, מיד יצא העגל. ולא עגל אחד, אלא שניים, כי כתוב עגל מסכה. העגל היה זכר ומסכה נקבה. יצאו שניים בכשפים. והיה צועק העגל. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הם היו מוחאים כפיים, הנה האלוהים שלהם. וכתוב בתהילים, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. היה אוכל עשב. אמרו, אתם רואים, זה אלוהים, הוא מדבר, הוא זז, תראה לך מה זה. וכל זה, והם עשו חגיגה, והיה אהרון חג בשם אחד. כל הלילה אכלו ושתו, כתוב שמה, אכלו אכל ושתו, ויקומו לצחק. אין צחוק, אין עבודה זרה. בשלוש מקומות ראינו בתורה מילה צחוק. פעם בעבודה זרה, זה ויקומו לצחק. פעם שנייה בגילוי העריות, אצל יוסף הצדיק, היא שהעלילה עליו אותה מרשעת, אשתו של פוטיפר, היא אומרת, תראו, הביא לנו איש עברי לצחק בי. בא אליי ויקרא בקול גדול. אז שמה צחוק. בעוד מקום כתוב צחוק בשפיכות דמים, ששם היה המלחמה בין יואב ועשהאל, ואז הנערים של אבנר, יקומו נא הנערים ויצחקו לפנינו. אז נראה צחוק, שלוש פעמים ראינו, פעם בעבודה זרה, פעם בגידו הרעיות, פעם בשפיכות דמים. ואז זה היה מה שהיה, והקדוש ברוך הוא רצה לחס ושלום להשפיל את ישראל. לא יודע, משה רבנו עליו השלום, כאן לא אוהב אותנו משה, אמר להתפלל תפילה עד שנעשה חולה. ומכאן למדנו מסירות נפש של מנהיגי הדור, שהיא בשביל עם ישראל, לעמוד ולהתפלל ולבקש, עד שנעשה חולה, מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עמו ישראל. זה לא דבר פשוט, לא דבר שהולך בקלות. הגמרא אומרת, מפני מה נסתתר קברו של משה? אנחנו לא יודעים היום איפה משה רבנו קבור, כתוב בתורה. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אם היו יודעים את קבורתו של משה, כל פעם שיש צרה, היו הולכים, צועקים, משה, משה, אנחנו בצרה, היה עומד ומתפלל ומבטל את הגזרה. אז מה יהיה? אז כל הזמן נסמכו עליו. כמו אחד שיש לו איזה פרקליט טוב, יודע כל בעיה להציל אותך. אז זה איזה חוכמה זאת, זה כביש עוקף שמיים, זה יעקוף את הקדוש ברוך הוא, להגיד לא, אנחנו יכולים להתחכם עליך, נפנה למשה רבנו, שהוא יטפל בעיינו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה, הוא רוצה שאנחנו נחנך את עצמנו, תקן את מעשינו, זה המטרה. עכשיו, בקיצור, אנחנו רואים פה דבר נפלא. מה קרה כאן? העבודה זרה הראשונה בעולם התחילה במעשה העגל. אז משה יורד מן ההר, וכל מה שקורה אחרי זה, ואהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא רצה להשמידו, כתוב ביומר להשמידו, ולן משה בחירו, שעמד, וככה הוא אומר גם בפרשת דברים, ואהרון התענף השם להשמידו, והתפלל גם בעד אהרון. מה זה להשמידו? במילה הגמרא אומרת, אין השמדה, אלא מיתת בנים. אהרון הכהן, כמה בנים היו לו? ארבעה בנים. נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. מכאן אמרנו שתפילה עושה מחצה. כשאדם מתפלל, אז 50% מהגזרה מתבטלת. למה? הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את כל הבנים של אהרון, כל ארבעה, את ארבעתם. משה רבנו אמר בתפילה, ביטל גזרה חצי, 50%. שניים נשארו בחיים. אלעזר ואיתמר נשארו. ומתו נדב ואביהו. זו הסיבה שאהרון סבל במיטת נדב ואביהו, בגלל מעשה העגל. אבל מה למדנו מפה? מה זה עבודה זרה? אוקיי, עבודה זרה זה דבר מאוד קשה. זה אין לך דבר שמכעיס את הקדוש ברוך הוא בעולם כמו עבודה זרה. יש בגמרא, גמרא אומרת, בבית המקדש היה עץ מזהב, שהעץ הזה נטע אותו שלמה המלך ביום שבנה את בית המקדש, נטע עץ מזהב, כל העלים זהב, השורשים זהב, הפרחים זהב, הפירות זהב. איזה פירות היה מוציא? אגסים מזהב, שטוחים מזהב, רימונים מזהב, ענבים מזהב, תמרים מזהב, זיתים מזהב. ומה הסוד? היה מראה להם, תראו, אם עושים רצונו של מקום, זהב יצמח לכם מהאדמה. והיו הכהנים, היו לוקחים את העת הזה, אם היה כהן חסר פה כסף לאכול משהו, מבקש מהכהן הגדול, הולך כותף לו מהעץ הזה איזה אגס, איזה תפוח, נותן לו, איך תמכור את זה בשוק, תקבל כסף, תתפרנס. וזה היה בדרך נס, היה גדל העץ הזה. מנשה בן חזקיהו עבד עבודה זרה, היה מלך יהודה, בירושלים הוא היה. שלט 55 שנה. זה 55 שנה. אנחנו המדינה עוד אין 49 שנים. כמה ראשי ממשלות כבר עומדים בתור? חלק הלכו לשם, חלק פה, חלק בחקירות, חלק בזה, אתה לא יודע כמה. ב-49 שנה שם מנשה 55 שנה מלך, 22 שנה עבד עבודה זרה. לא השאיר עבודה זרה בעולם שלא עבד. אחר כך עשה תשובה, הוא חזר בתשובה, הוא גדול, ובתשובה הוא גדול מאוד. בנשה מהעניין שזוכרים לו תמיד את העבודה זרה שלו, אבל שוכחים שהוא היה פעם תשובה. 33 שנים עשה תשובה. היה יושב בתענית, ישב בקרח, קפץ לתוך האש, מה לא עשה, איזה סיגופים, איזה דברים עשה, ושב בתשובה לשם בכל ליבו ונפשו. והוא המלאכים לא רצו להכניס את התפילה שלו למעלה, כתוב ויצעק אל השם ויחתר לו. מה זה ויחתר? ויעתר לו, היה צריך להגיד. ויחתר, והוא אומרת שחתר חתירה הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד לקבל תפילתו של מנשה, שהוא צעק לקדוש ברוך הוא. לא רצו, המלאכים סגלו את כל הפתחים של השמיים, אמרו הרשע הזה, התפילה שלו לא קעה למעלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי הם מלאכים, הם פקידים, הם עונים על הפתחים. הלך פתח פתח חדש, מיוחד בתפילתו של מנשה והציל אותו. מנשה ביום שימי צלם באחד, 17 בתמוז, דיברנו, 5 דברים רעים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז. נשברו הלוחות, זה המעשה שאנחנו קראנו. למחרת יורד משה רבנו מההר, רואה את כל זה, מרוב צער, הידיים שלו נהיו כבדות. האותיות, אמר מה, אני מביא תורה ואין כולם עובדי עבודה זרה? האותיות פרחו מהלוחות ועלו למעלה, והאבנים, משאר אבנים, נפלו ונשברו. ואמר לו, פסול לך, פסולת זה שלך, תיקח את האבנים, זה שלך. אחר כך עוד 40 יום התפלל, עד שבמוצאי יום כיפור ירד עם לוחות חדשות. שני לוחות הברית והפעם השנייה. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. עד היום בארון הברית הם מונחים. אבל באותו יום שמנשה העמיד צלם בהיכל, מה היה ב-17 בתמוז? 5 דברים. אחד מהם נפקעה החומה של ירושלים, הופקעה העיר, החומה של ירושלים. והדבר, ואחד מהם נשברו הלוחות, ושרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס היה קיסר רומאי פה בארץ, ששרף את ספר תורה, ואחרי זה, ועומד צלם בהיכל. מי העמיד צלם בהיכל? הגמרא אומרת שאומרים מנשה. בזמן שהיה בית המקדש קיים, מה הוא עשה? הוא כל כך הרגיז את הקדוש ברוך הוא, לקח פסל והכניס לבית קודש הקודשים. אמר, הוא רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא, והעמיד את זה שם. ואותו יום שהעמיד בצלם, אותו עץ שהיה מוציא פירות מזהב, התייבש ונשרו כל העלים והפירות, נפלו. עבודה זרה. עכשיו טוב, אנחנו מדברים עבודה זרה, יש לנו היום עבודה זרה, מי עובד היום עבודה זרה? אבל רבותיי, יש הרבה עבירות שהן דומות לעבודה זרה. הרבה מאוד. הרמב״ם, זה שאלת מעשה נורא. פעם אחת ליום הכיפורים היה מתפלל, פעם לא לכם את זה פעם, היה מתפלל והיה לידו איזה אדם אחד. הגיעו בשחרית, יש לנו וידוי הגדול, שם הוידוי ארוך מאוד. עוד א', שזה 40-50 עבירות, עוד ב', עוד ג'. זה רק הגיעו לבידוי, האיש הזה, לקח את הסידור, סבר אותו, עשה ככה, שם אותו על השולחן, ושתק. כולם בוכים, מתוודים, עושים בידוי, קוראים בסידור, סגר. הרמב״ם מסתכל עליו, לא מגיב. אחרי התפילה הרמב״ם אומר לו, תגיד לי, למה כולם אומרים בידוי? אתה לא אומר בידוי. אמר לו, תראה הרב. אני, גם אתה רואה אותי עם הארץ, יש לי עוונות אולי פה ושם, אבל דבר אחד אני נזהר, לא מוציא שקר מהפה שלי. לא, זה לא משקר. עכשיו, אף פעם לא שיקרתי, תמיד אני מודה על האמת, כי אין כמו האמת. דבר נוסף, אף פעם אני לא משקר, כל שכן לא מדבר בבית הכנסת. דבר שלישי, גם ביום כיפור. אז אתה רוצה 3 דברים שאני אעשה. אשקר, בבית הכנסת וביום הכיפורים. אבל מה שקר? אמר, כל מה שכתוב פה בבידוי הזה, דיברנו לשון הרע, והרגנו, ועשינו ככה, והרעידות, ועברנו קריטות ומיטות לדין, אני לא עשיתי. 80-90% ממה שכתוב בבידוי, לא עשיתי. מה פתאום שאני אגיד את זה ביום כיפור? זה אמר, אמר, לא תבין, לא כל דבר שאתה לא מבין, אז כבר אתה לא עושה. תשאל. קודם כל, הבידוי נאמר בלשון רבים. אני לא אומר, אשמתי, בגדתי, גזלתי. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אנחנו מתוודים על כולם. כי אנחנו כולנו שותפים. אם אחד עושה עבירה, עושה שלום, כולם שותפים. אז כולנו צריכים להתוודות, וכן מתוודים, ולשון רבים. זה דבר אחד. אז יש איזה יהודי בעולם, לא עלינו, שחטא באותה עבירה שאתה יודע שאתה לא עשית אותה. מישהו עשה אותה. אז אתה צריך להתוודות גם את עוון שמישהו עשה. כמו שהכהן היה מתוודה עוונות בית ישראל. עוונות עצמו, עוונות אחר הכהנים, ועוון כל בית ישראל. טעם נוסף, יש הרבה עבירות שהן כאילו. יש למשל, אדם שמלבין פני חברו ברבים, ביש אותו, כאילו שופך דמים. זה נקרא רוצח. שמשמור. מי שמדבר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר, כופר בקדוש ברוך הוא, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? בשם חופש הדיבור, בשם תואר המידות, בשם זכות הציבור לדעת. זה מעבר עצמו לדעת. לא זכות הציבור לדעת. תפתחו את הספר תורה ותראו מה כתוב שם. אנחנו עם יהודי אנחנו. ירדנו מהר סיני אנחנו. לא איזה גוי שנולד עכשיו פתאום, ואנחנו צריכים להעתיק תרבויות זרות של אמריקה ושל כל מיני, כל הזרע של כל העולם מביאים לנו לכאן. כשאדם מדבר לשון הרע על השני, מדבר גנאי של חברו, אז הוא כאילו מתלונן על השמיים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן לו עושר? למה אתה נותן לו בנים? תראה את זה כמה כסף יש לו, תראה את זה מה עשה. מה אכפת לך? אתה נתת לו. כי ממך הכל, משלך הכל, מידך נתנו לו. הוא יודע למה הוא נותן לו, מאיפה אתה יודע למה? אולי זה רשע, לא מוצא חן בעיני השם יתברך, והקדוש ברוך הוא נותן לו כדי לעבד אותו. כתוב בתורה בפירוש, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. הגמרא אומרת, כשרשע עושה מצווה, תכף ומיד הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'ק. על המקום, למה אנשים לא רוצים להישאר בחייו, הוא אומר, אני לא רוצה אותו בעולם הבא, לא רוצה לראות אותו שם, נו לא פה. הוא משלם לשונאיו אל פניו, להעבידו. אבל לצדיקים שובר להם את זה לגן עדן. אני רוצה לדעת החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אני שמת את עצמך במקומו, לכן לשון הרע כאילו כופר בעיקר. ויש עוד הרבה עבירות שהן כאילו. למשל יש עבירה שהרבה לא יודעים אותה. הגמרא אומרת, על הפסוק אל תפנו אל הילידים, אדם שעולה בדרך ורואה כנסייה, רואה בית עבודה זרה. כנסייה זה עבודה זרה. למה הם מאמינים בשילוש? המוסלמים לא נקראים עובדי עבודה זרה, כך כותב הרדב"ז. למה? הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. יש להם איזה חמור שהם מאמינים בו, מה אכפת לך? שיאמינו בעוד 10 חמורים. אבל בקדוש ברוך הוא הם מאמינים, הם לא נקראים עובדי עבודה זרה. אבל הנוצרים ושאר הכתות בעולם, כמו ההודים וכל הטיבטים, השם ישמור אלה, אלה מאמינים וכל מיני הבנים, כל מיני שטויות, בבשרים, בבודבות, בגוגל, למיניהם. ולצערנו היום, הרבה הרבה מהנוער שלנו, בשר מבשרנו ודם מדמנו, הולכים לשם. והיום לצערנו כבר אני רואה, היה איזה פרסום של איזה ארגון, אפילו דתיים שם. עוזרים 21 יום טיול במזרח הרחוק. פעם, תהילים, הולכים לזה כנסייה, הולכים לממש בזה, זה עוד העולם. כתוב בתורה, אל תפנו אל האלילים. אל תפנו אל האלילים, הגמרא אומרת, כל המסתכל בעבודה זרה, אפילו מסתכל על פסל. אדם מקבל איזה ז'ורנל הביתה, איזה כל מיני פרסומות, ומציירים לו שם איזה תמונה של איזה פסל, של איזה עבודה זרה, ישרוף את זה מיד. אסור להחזיק דבר כזה. התומעה הזאת יכולה לגרום לאדם דברים רעים מאוד. יש ספר חסידים כותב שפעם קברו איזה מת והמת הזה היה בעל החלום 7 ימים לקרובים שלו עם צלף תלוי על צווארו. לא יודעים מה זה. והלכו את זה לחכם, אמר תעשו לו הצלה, תעשו לו תיקון, שהוא לא היה עוזר. כל לילה רואים אותו מישהו מהפנים, רואה אותו בחלום את האבא עם צלב עליו. עד שהלכו לאיזה חכם, אמר להם תלכו תפתחו את הקבר. אז תו נפתח קבר, בסדר. תבקשו מחילה, תצומו ותפתחו את הקבר. פתחו את הקבר, מה היה? מטבע נפלה לו, הקברן שקבר אותו, היה לו בכיס מטבעות. מטבעות, אני יודע מה, של לונדון, של קנדה, של איזה מדינה, שם יש צלב על המטבע. היה צלב. נפל המטבע על המת. מסכן. והוא לא יכול להיכנס לגן עדן. יש לו, ומה זה בסך הכל מטבע? וכי הם משתרבים לצלב הזה? לא. עשו את זה כסמל. שוויץ, הדגל שלהם יש המצלב. אז מה? זה לא נהיה עבודה זרה, זה רק סמל שלהם. אבל זה צלב, הם עובדים את הצלב, לא יכול המת להיכנס למחיצתו לגן עדן. תראה איזה דברים יכולים להזיק ולהפריע. לכן זה אחד האיסורים שכתוב פירוש בגמרא, שאדם אסור לו להסתכל על עבודה זרה. אותו הדבר גמרא בסנהדרין אומרת, לא רק זה. אסור לו לאדם לומר לחברו, תן לי בצד עבודה זרה פלונית. זאת אומרת, מחר אני פוגש אותך ב-12, ביד הכנסייה זו וזו, ליד עבודה זרה זה וזה, או ליד מקום כך וכך. כיכר, אני יודע מה, אני שמע איזה מנזר או איזה כנסייה. אסור להזכיר שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע פיך. לבדנו שאפילו הזכרת שם רשע יכולה להזיק. לבדנו שאדם יזהר בליל שבת שיושב על השולחן, לשבת, ליל שבת, לא להזכיר שמות של רשעים. אותו הדבר ביום רגיל אפילו. להזכיר שם של עבודה זרה פלונית, אסור להזכיר. כתוב הכועס, הכועס, אתם יודעים מה זה כעס, השם ישמור. הוא אומר את המקרי הכלים בחמתו, והמשליך כלים בחמתו. יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שאסור להסתכל בפני הכועס. אדם שהוא כועס והוא מאבד שליטה, אסור להסתכל על הפנים שלו. והוא נחשב כעובד עבודה זרה. אז הוא אומר על הדברים נוראים, את כל המצוות שעשה. עד אותו יום, הכל הפסיד. ולא יכולים לחזור, לא, אלא בתשובה גדולה ועבודה קשה מאוד, עד שהוא יכול להחזיר את כל המצוות שהוא עשה. כמה זה כעס נורא. כעס זה נקרא עובד עבודה זאת. אז הנה יש דברים שהם, לא נראה לנו שזה דברים כל כך חמורים, אבל הגמרא אומרת שמי שעושה אותם, כאילו חס ושלום עובד עבודה זאת. עוד כתוב שיש שני דברים שמחפרים על עבודה זרה. אתם יודעים רבותיי שאדם צריך להיזהר מאוד בסעודות שבת. דיברנו כמה פעמים, צריך לחזק את זה מדי פעם. ואני אוכל, בוודאי לא חושב אתכם שלא מקיימים סעודות שבת, אבל בטח יש אנשים שלא יודעים שצריך להסביר להם. חייב אדם לעשות 3 סעודות בשבת, בסעודה רביעית במוצאי שבת. 3 סעודות בשבת, אחת זה בלילה, אחרי תפילת ערבית, עושים קידוש וסעודת ליל שבת. ונפקא מינה ביום שישי, אסור לאכול. מה זה אסור לאכול? אוכלים מאכל קל. יש הרבה טועים ביום שישי אחר הצהריים, הרבה אחד אומר לי, הרב, אנחנו, זה מנהג, מנהג. מה מנהג? אנחנו נפגשים בבית אצל ההורים, כל המשפחה, שעה 3-4, לא ומה, ועם חמים, ביום שישי, יום שישי, כן. מה זה מנהג? טוב, עכשיו הבנתי למה הסתחמת כותב, יש מנהג שהוא אותיות גיהנם. זה מנהג אותיות גיהנם. יום שישי, ערב שבת. הרי ידוע רבותיי בכל קהילות הספרדים, תשאל, ביום שישי היה להם מאכל מיוחד של יום שישי. יש היו עושים עדשים, יש היו עושים אורז, יש היו עושים חמוד, יש כל קהילה לא לאכול לחם. למה? להישאר רעב לליל שבת, שיוכל את האבון. אני הכרתי צדיקים בירושלים שהיו צמים כל יום שישי. כדי שיכנסו בליל שבת, שהם רעבים יהיה את האבון. זה מפורש בשולחן ערוך. איסטניס זה אדם שהוא רגיש מאוד. שאם הוא אוכל ארוחה, הוא לא יכול כמה שעות טובות לאכול. רגיש. אז מה יעשה? כתוב לא יאכל ביום שישי. אז אוכלים מאכל קל ביום שישי. בכוונה שיש שונה. הילד קנית לו איזה מעדנים, תגיד לו, תשמור את זה לשבת. שיתרגל לדעת מה זה לכבד את השבת. יש בגד נאה שומרים אותו לשבת, איזה מעדן שומרים אותו לשבת. כתוב שכל אדם יזהר שאיזה אוכל מסוים, לא יוכל ממנו בחול, אלא ייחד אותו לשבת. תדעו, מי ששומר את השבת ומייחד אותה, מכבד אותה, זוכה לכבוד גדול בעולם הבא. כי שבת זה מעין עולם הבא. איך שאתה מכבד את השבת פה, שם יכבדו אותך בעולם הבא. זה מידה כנגד מידה. עכשיו, בליל שבת, יש מצווה לעשות סעודה. סעודה ראשונה של ליל שבת היא כנגד יצחק אבינו עליו השלום. סעודה של הבוקר ושחרית כנגד אברהם אבינו. וסעודת הצהריים שאחרי הצהריים שזמנה עד השקיעה כנגד יעקב אבינו עליו השלום. ובמוצאי שבת יש סעודה רביעית, זו כנגד דוד המלך. הנה ארבע רגלי הכיסא, ארבע רגלי המרכבה. וכל סעודה, רבותיי, מטילה מאיזה גזרה קשה. ככה הגמרא אומרת במסכת שבת. היה בלם לעשות שלוש סעודות בשבת. סעודה ראשונה תקנו אותה כדי להציל מחבלי משיח. מי שנזהר בסעודת ליל שבת לא סובל מחבלי משיח. מה שאנחנו עוברים היום, רבותיי, כל יום, זה חבלי משיח. התאונות, המחלות, הצרות, הרדיפות, האיומים של הישמעאלים, תהליך העבדים, מה שדובנו. היום לבנות בית בירושלים, זה צריך רישיון לכל אומות העולם. זה נקרא עצמאות, אנחנו יש לנו מדינה שלנו, עצמאות, איזה עצמאות זה? אוי ואבוי, תראה איזה מצב אנחנו נמצאים. אני יתומה ואבי חי, ככה אמר הנביא. אדם, אבא שלו חי, הוא נקרא יתום. יש לו מדינה והוא לא שווה כלום. יש לך נשק ויש לך צבא ואתה לא יכול להפעיל אותו. לרפנק, מאיימים עליך, תזהר, אתה עושה כלום. אז מה אנחנו שווים? למה? זה מעשינו גרמו את כל זה. זה נקרא חבלי משיח. מי שנזהר בסעודת ליל שבת, סעודת ליל שבת, רבותיי, בלי דברים בטלים. בלי פוליטיקה, בלי פרשניות, רק נטו, פרשת שבוע, דברי תורה, שירים ותשבחות הקדוש ברוך הוא, ושמחה. כל שמחה, כל צהלה ועינה. אחרי הסעודה, אדם יושב עם התורה, חבל על הזמן, ליל שבת. ביום שבת בבוקר, מי שנזהר בסעודת שחרית, כתוב, ניצול מגיהינם. ניצול מגיהינם. מה זה סעודת שחרית? עכשיו יש בעיה, רבותיי, שחייבים להתריע עליה. יש ירבוס מחות בישראל. יש עושים, יש חתן, לפעמים בעיני בית הכנסת, שלוש אבי הבן ושתי אבי הבת, ועוד ארבע בר מצווה ושני חתנים. בן תורת יוסף. ואז יש שם בורקס וחמינדוס, ויודע, והיום כבר נמצא גם אופתע חדשה, קוגל מביאים, וכל מיני עמוגות, וכל מיני זה, אוכלים, 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 אוכלים. באים הבית, בטן מלאה, כבר הוא מתנדנד בדרך. רוצה לשאול, איפה החמין, איפה סעודת שבת, איפה נטילת ידיים, איפה לחם, אין, על הרחת הבית. אבל אחר כך, הוא קם שעה שתיים, שעה שלוש לסעודת שבת, ככה נראה השבת. אתה צריך לעשות שעודת הבוקר עם לחם. אז בסדר, נגיד היה שמחה בבית הכנסת, תטעם כזית. יש הרבה שלא אוכל בכלל, אוף, ישיר, ישמח, יקין מזל טוב, ולא אוכל. שומע לעצמו את האוכל לבית. הרמב"ן כותב שאדם צריך להיזהר לא להרבות שעודתו בכל מקום. זה אחד מהלכות דרך ארץ. לא לאכול לפני אנשים, רק כשיש צורך גדול, זה משהו אחר, שאתה ממש אחד הקרובים, האחים או הגיסים של השמחה, בעל השמחה, זה משהו אחר. אבל שאתה סתם עכשיו לאכול, איזה מצווה יש? אף אחד אוכל. מצלמים רב שהוא אוכל, מצלמים חכם בבשרי עם מוזג עם כוס. שזה קרה, מה נהיה לנו? והספר לראות אדם עם ספר פתוח זה לא כבוד, אבל אוכל שתייה זה לא כבוד. כתוב מי שאוכל בפני אנשים זה לא הכי זה. זה הגמרא מאוד מעבירה ביקורת חריפה על זה. שאדם לא ירבה סעודתו בכל מקום. גם צריך להיזהר דרך ארץ. אז זה, אדם צריך להיזהר בסעודת שחרית שלא לבזבז אותה. הוא בא הביתה אחר כך, גם השלום בית נפגע. אשתו תורחת ביום שישי, היא עובדת, היום מתחילים מיום חמישי רביעי לרשב. הרי כולה אחת, מה היה? היה איזה קידוש של בית הכנסת, בסעודת מצווה. בסעודת מצווה זה נקרא. איפה ברכת המזון? איפה קידוש? איפה אין קידוש שלה במקום סעודה? לפעמים אוכלים ועומדים. אתה רואה, זה נורא והיום. צריך סעודת שבת לשבת על כיסא, מקום, קבוע, אוכלים בעמידה, אוכלים בבית הכנסת. בכלל בבית הכנסת מותר לאכול, אני גם לא יודע. מאיפה מצאו היתרים היום? כל הדברים האלה מתירים אותם. זה לא פשוט. לא פשוט. אחרי זה, זה מציל מגיהינם. סעודה שלישית, יעשה אותה, אגיד לכם את האמת, אתם פה צדיקים. אני יודע, יש מקומות בירושלים וזה, יש בעיה עם סעודה שלישית. עושים אותה מאוחר. יש מקומות שלא נזהרים בזמן. למדו מהאשכנזים. פה למדו דברים לא טובים בהם. עושים את הסעודה מאוחר. סעודה שלישית צריך לעשות אותה מבעוד יום. ולסיים אותה, לכדי לסיים אותה בשקיעה. זה רק בדיעבד, ב-13 דקות וחצי אחרי השקיעה. אבל צריך לגמור סעודה שלישית. וזו הסעודה הכי חשובה. אני אגיד לכם למה היא הכי חשובה. כי אנחנו רואים שאנחנו מתקרבים לגוג ומגוג. הרי הם מאיימים עלינו, נכון? כל אתם חושבים שהמוסלמים יושבים בשקט? הכל כתוב בספרים. תפתחו אברבנאל, היה לפני 500 שנה, מה הוא כותב בספר זכריה. תפתחו רב סעדיה גאון, היה לפני 1,000 שנים, בספרו האמונות והדעות, מה הוא כותב יקרה באחרית הימים. תפתחו את המלבים, המלבים היה לפני 150 שנה, על הנביא, גם כן הוא כותב כך. תפתחו כל הספרים, רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, הרמ"ק בפרדס רימונים, רבנו הארי בשער הגלגולים, כל חכמי ישראל, ואחד אומרים, שבזמן שיבוא משיח, כל אומות העולם יקומו עלינו. רק יש חילוקי דעות איך תורכב הקואליציה נגדנו. יש אומרים, המוסלמים נגד הנוצרים ילחמו, ויש אומרים, לא, הם כולם יעשו חזית אחת נגדנו. אבל בסוף יהיה נגדנו. וזה נקרא מלחמת גוג ומגוג. זהו מלחמת גוג ומגוג. 70 אומות העולם יבואו סביב ירושלים. אבל לא יכלו לנו. לא יהיה פחד, לא, יהיה דאגה קצת. וכל מי שאוכל סעודה שלישית בשבת, ינצל מהמלחמה הזאת. אנחנו אוכלים אותה. למה אוכלים את סעודה שלישית בשבת במנחה? שננצל על ידה במלחמת לא במלחמת. זו מלחמת לא במלחמת. אז אדם צריך להיזהר לעשות את הסעודה הזאת עם לחם. נכון כתוב בשולחן ערוך, שיש מי שאומר שאפשר בדיעבד לצאת במזונות, ויש מי שאומר פפרות. למה לך בדיעבד? הוא ייתן לך רובה, יגיד הרובה הזה בדיעבד הוא יורה. יכניס אותו לגן עדן, קח כרטיס בדיעבד, אם המנח שם לא ישים לב, הוא יכניס אותך. למה לי? אני רוצה פתוח. פתוח, עשיתו לדיים תוכל כזית לחם. מה קרה? ואחרי זה יש סעודה רביעית, מוצאי שבת. חייב אדם לעשות סעודה רביעית, סעודה הזאת הוא ניצל מחיבות הקבר. חיבות הקבר כתוב בגמרא, שאדם אחרי מותו שוכח מה קוראים לו, את שמו הוא שוכח. אם עשה עוונות, שוכח את השם שלו. אחרי שהוא מת וקראו קדיש ואמרו לו תנוח בשלום ושמו לו פרחים וכמה חמוד היית ויצא עם כמוך, כולם עוזבים אותו שם באדמה והולכים הביתה, כל אחד הולך לעניינים שלו. ואז במרח ומי זה? הוא עכשיו אמרו לו תנוח, לא, הוא ישן, לא, תקום. אמר לו מה קוראים לך? הוא לא יודע, שכח את שמו. אם הוא עשה עוונות, שכח את שמו. הוא יודע את שמך, בסדר. עכשיו אתה תזכור, באים שני מלאכי חבלה, אחד מהראש, אחד מהרגליים. מעמיקים את הקבר, מעמיקים אותו, בגובה שלו, כמה הוא, ואומרים בתעודת זהות, כמה הוא, אם זה לא מזויף, 1.70 מ, 1.60 מ, 1.80 מ, מעמיקים, מעמידים אותו. תגיד את השם שלך, הוא לא יודע. מקלות של אש מתחילים לחבות. זה יש עליו אבק. כתוב שאדם פה בעולם הזה, כמו שטיח, סופג כל הזמן תאבות דברים רעים, ואז מתחילים להפיץ. הוא לא יודע. מרביצים, מרביצים. יש, זה לוקח כמה דקות, יש שעות, יש ימים, ויש חודשים. זה נקרא חיבות הקבר. עד שהוא מורידים ממנו את כל האבק, אז הוא זוכר את שמו, ואומר מה שמו, ואז מעלים אותו למעלה, ואז נשים אותו אחר כך לגן עדן. מי ניצל מחיבות הקבר? כתוב מי שמת ביום שישי וקוברים אותו ביום שישי, זה ניצל מחיבות הקבר. או אדם שהיה מתפלל תפילה בכוונה, או אדם שהיה אוהב את הצדקות, או אוהב את התוכחות, והיה, או היה עוסק בתורה, זה ניצן מחימות הקבר. ויש עוד דבר אחד, לאכול סעודה רביעית במוצאי שבת. מי שנזהר באכילת סעודה רביעית במוצאי שבת לא רואה חיבות הקבר. אתם יודעים, היה מעשה ברוסיה בזמן הצדיק רבי נחם מנדל מרמינוב, זה היה מתלמיד הבעל שם טוב. היה איזה יהודי אחד שקראו לו משה. משה זה היה מוכר צבעים, היה מתפרנס בדוחק, והיה בעל אישה וילדים, והיו משפחה ברוכת ילדים, והיה מפרנס אותם בעבודת השם, והיה נזהר מוצאי שבת בסעודה רביעית מאוד מאוד. בגמרא מובא על רבי אברהו שהיה כל מוצאי שבת שוחט עגל, עגל מיוחד שוחט, כדי להוציא את הלשון, לבשל אותו את הלשון בחרדל ולאכול את הלשון. יש אומרים קוליה, זה אוכל את הכליות של העגל. אמר לו הבן שלו גדל, אמר, אבא, לא חבל, עגל שלם אתה שוחט במוצאי שבת בשביל לאכול רק הקריות שלו. אנחנו בין פה שוחטים העגל השבת, נכון? אולי גם שניים. תשאיר את הקריות של העגל של ערב שבת, שמור את זה למוצאי שבת. אמר לו אבא שלו, יא חביבי, מוצאי שבת צריך מיוחד, עגל מיוחד. אמר לו, לא אבא. אבל אמר לו, נעשה מה אתה אומר. עשה את זה, אומרת הגמרא. מה קרה? ביום שבת בא אריה, אכל את הקריות. מוצאי שבת, אתה רואה? לא יעזור, צריכים לשאול מיוחד. ועיקר אמרנו שאדם במוצאי שבת יעשה מעדן מיוחד שהוא אוהב. בגמרא כתוב, יש עצם ששמו לוז, עצם הלוז, שמו בתואל, ושמו נסקו, יש לו כמה שמות, שהוא נמצא מתחת לגולגולת ומחבר את הגולגולת עם עמוד השדרה, בעורף. כל העצמות שבגוף האדם יכולים להירקב, יכולים להישרף, אבל העצם הזה גודל שלו כעדשה, כתמובה בגמרא. ואדריאנוס קיסר שאל את רבנו הקדוש, אמר לו, זו העצם הזאת, אם תשים אותה באש היא לא תישרף, תשים אותה במכתשת, שמו אותה פעם בסדן והיכו, נשבר הסדן והעצם לא נשבר. שאדם יכול להירקב, השלד יכול גם להירקב, אבל העצם הזה לא יירקב. ממנו הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בתחיית המתים, מגבל את עפרו של האדם, ואדם קם בתחיית המתים. העצם הזה, כל מה שאדם אוכל כל השבוע, אוכל בחג, סוכות, אוכל בליל פסח, העצם לא נהנה. ערב כיפור, מצאי כיפור, לא נהנה. יאכל מתי שיאכל, לא נהנה. מתי הוא נהנה? מוצאי שבת. מה אתה תאכל במוצאי שבת? העצם הזה נהנה. אז מי שאכל סעודה רביעית, יש לו תקווה בתחיית המתים. אם לא, לא. זה היהודי הזה, משה, היה כל מוצאי שבת, צולע על הגחלים, עושה משהו. מה שבא לו, כל פעם עושה איזה דבר. מה יש בבית? מחפש? היה עושה. פעם אחת, יצא במוצאי שבת, חיפש בבית שלו לבשל משהו, מצא איזה חתיכת תחול, אני יודע מה, מצא כיוון שתרנגולת, רצה לצלוט את זה. עכשיו מחפש לעשות גחלים, בחמים לא היה לו, ואז בזמנם לא היה לו חשמל, לא גז, ולא נפט, לא היה לו כלום, חיפש איזה עצים, אין, לא היה. יצא לחוב, שם ברוסיה הרשעים האלה, היו עובדי עבודה זרה כולם. כל רחוב, בתחילת רחוב, במקום שבט, איזה רחוב זה, היה צלב. ככה היה. כל רחוב צלב. זה אמר, בוא ניקח את הצלב הזה, נעשה את זה מצווה, בחלה סתם עומד הצלב הזה, פה משעמם לו. אני אקיים מצווה, בסירי אלוהיהם תגדעון. אשר אליהם תשרפון באש. וגם אני אקיים עוד מצווה שלישית, של סעודה רביעית. בוא נעשה את זה ביחד. הלך, שבר את זה, הוציא, עקר אותו, הוציא אותו הביתה. לקח גם זה, שבר את החצי הצלב, שם באש, היה עץ, משהו, עץ, עץ, דלן, חרים, עשה אוכל, סבבה, אחד, נהנה, חצי הצלב נשאר, זרק אותו במחסן. טוב, נגמר, אבל המשיך לעבוד השבוע. השבוע, השמיים, הכומר של העיר מסתובב, הוא רואה, הצלב הזה פה ברחוב איננו. איפה הצדד הזה? נכנסנו ואומרים, ג'וק צריך לעשות ועדת חקירה על הצדד. הרבה פעמים הצדדים מתעכבים, נופלים, נשברים, מישהו לא מדבר. פה, מהשתמיים ככה מעשה שטן, האיש הזה החליט לעשות חקירה. הזמין את המשטרה, הגיש תלונה, אמר, תפקו איפה הצדד. אמר, זה היהודים מתנכלים באלוהים שלהם, ואנחנו נראה להם. תחילו לבדוק, בבית הכנסת לא מצאו, חיפשו במחסנים, התחילו בית בית ללכת. עד שהגיעו לביתו של האיש הזה, מצאו את הצדר שמה, היה חצי צדר שבוע. מסכן, לפה אותו עזיקים, שמו כברי ברזל על הרגלה, וכניס אותו לבית הסוהר. עשו לו משפט, אמרו, זה בא, איזה שקר גם נוסיפו, אמרו, אנחנו ראינו אותו, יום אחד שיפר בכנסייה הזאת, יום אחד עשה ככה, זה חבלן, הפסק דין נצא בהריגה. לא פחות ולא יותר. תוך יומיים בצפות הגזרדים, מסכן היהודי הזה, תגיד אותו הרייץ. בא אשתו אלמנה, אין הפרנסה, אלמנה בילדים, ביתומים. בא לוועד של הקהילה, מי זה היה? חברה קדישה, שהיו קודם קוברים את המתים, הם אצלם הכספים של הציבור, הקודם היו מנהלים. אמרו, תנו לי פרנסה. אמרו, לא מגיע. למה לא מגיע לי? כי אלמנה. אמרו, בעלך נקרא מתאבד. מי אמר לו ללכת לשבור צדה? היה בעלינו, לוקח חצים. אמרו, אז מה, הוא רצה לעשות מוצאי שבת, לעשות צעודה. אז יבוא אלינו. התפקחו איתה, אמרו להם, אנחנו ניתן לך, יגידו לשלטונות שאנחנו תומכים במשפחות של טרוריסטים, אנחנו לא רוצים להתעסק. היא טבעה אותם בבית הדין, אצל הרב רבי מנחם מנדל. באו אצלו. אמר לה, חברה קדישה, בסדר, נגיד שאתם צודקים, זה לא מגיע לה, אבל תדעו דבר אחד. זה בעלה, לא סתם היה המקרה הזה, ולא בחינם נהרג, ולא בחינם מתגלגל כל הסיפור. הוא גלגול של מנשה מלך יהודה. אתמול בלילה בא אליי מנשה בחלום, מנשה בן חזקיהו, ואמר לי, הרב, מחר יבוא אליך לבית הדין, האישה עם הילדים, תדע שהוא היה מגולגל 2,000 שנה להתגלגל, בגלל שהוא עבר עבודה זרה. בגלל שהוא עבר עבודה זרה, התיקון שלו שהוא יבוא בגלגול ונשבור את העבודות זרות. הוא היה משתחווה לפסם, עכשיו הוא צריך לעקור עבודה זרה. והוא עשה סעודה רביעית, ואני מבקש ממך שתרחם על האלמנה והיתומים. אמר להם, לחברה הקדישה, אתם חייבים לפרנס אותה, לפרנס אותה. פה רואים מה זה, עבודה זרה. כמה עבודה זרה היא קשה. כמו שאמרנו רבותיי, לא רק עבודה זרה עצמה היא קשה, גם הסתכלות בעבודה זרה, הזכרת שם עבודה זרה, אדם שכועס, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. וכאלה רבות ראינו בדברי רבותינו. יש בספר חסידים כתוב, אסור להיכנס לחצר של עבודה זרה. יש בגמרא במסכת עבודה זרה, מובא על מי שעובד למשל, גנן, או איש שנותן שירותים מטעם השלטונות, העירייה, זה משהו אחר. אפילו שהוא הזמינו אותו לצבוע, לעבוד שם, זה פרנסתו מותר. אבל, הגמרא אומרת, הגיע לכיפה שבה עבודה זרה, פורש. איפה המקום? ששם הפסל נמצא, שם אל תיגע. אבל סתם להיכנס לשם, הגמרא אומרת, אפילו מפני הגשם, אדם בורח, יש גשם, רוצה להתחבות, לחצר של עבודה זרה, לא ייכנס לשם. אסור להיכנס. שנאמר, אל תקרב את פתח ביתה, זו מינות. מינות זה מקום של עבודה זרה. אסור להיכנס לשם. כתוב בספר חסידים, מעשה בחסיד אחד שמסכן לא ידע, פעם ברח מהגשם. ולא שם לב, ראה איזה בניין, נכנס לשם. אחרי שנכנס, ראה שם מקום שורץ הפסלים. וצם כל ימיו, ישב בתענית כל החיים שלו, בגלל שפעם אחת בחייו, נכנס לבית העבודה זרה. ואדם צריך להיזהר. יש גם פורים מתקרב, יש כאלה מתחפשים לכל מיני תחפושות, תחפושות של גויים, גורילות, אני יודע, עלי בבא וחג'י זאדה, כל מיני שמות כאלה. צריך להיזהר. יש, מה, אהרון הכהן זה לא מספיק טוב? מרדכי היהודי לא הולך? מה יש? למה צריך לחפש תחפושות של כל מיני עבודות זרות של גויים?
לא.
נכון, צריך לשמוח, אבל לא ככה. וזה מה שכתוב רבותיי, אני אזכיר עוד דבר אחד בשם הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שיזהר האדם לא לדבר בבית הכנסת, שמי שמדבר בבית הכנסת דברי חול, כאילו עובד עבודה זרה וכאילו לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים ביום כיפור בבידוי, שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. האדם שנכנס לבית הכנסת הוא מדפת שם. ידבר בחוץ. יש לו מה לדבר, בחוץ זה דבר חשוב עם מישהו, ידבר איתו בחוץ. אבל בבית הכנסת יזהר בשום פנים ואופן לא לדבר שום דברים בטלים. אומר הזוהר הקדוש, אדם שנזהר בעבודת השם, שעובד את השם באמונה, מה נקרא עבודה זרה? כל עבודה שהיא לא לקדוש ברוך הוא. הוא עובד בשביל אינטרס. נגיד הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות בשביל שיכבדו אותו, בשביל שיקרא רב, בשביל שיתנו לו איזה מינוי, בשביל שיתנו לו איזה דבר. כל דבר כזה, זה נקרא עבודה זרה. מה פירוש זרה? זרה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בה. כל דבר שהוא נגד השם. אומר הזוהר הקדוש, מי שעובד את השם באמונה, ובלב שלם, נפש חפצה, הוא מתכוון בעבודתו לשם השם יתברך, כל מה שיבקש מהשם יתברך עומד לו השם. ואין שום מקטרג ומסתים יכול לקטרג עליו. תראו לכם, מי מאיתנו לא רוצה את זה? שכל דבריו, מה שיבקש, השם ייתן לו. זה הדבר הכי גדול בעולם, שמה שישאל יענו לו. וזה אנחנו צריכים רבותיי להתאמץ יותר ויותר לעבוד את השם כמו שצריך. נסיים בעוד מעשה אחד במשחי מביא. היה בבבל לפני 200 שנה, הגאון היה מקובל גדול ששמו היה רב ששון מרדכי עליו השלום. היו קוראים לו חכם ששון עג'מין. למה קראו לו עג'מין? שפעם אחת המלך של פרס אהב אותו מאוד מאוד. היה לו איזה מעשה יפה איתו. מה עשה המלך של פרס? נתן לו גלימה רחומה זהב עם מדליה מתנה לרב. אז המלך של עג'ם, עג'ם זה פרס, המלך של עג'ם נתן לו את זה, קראו לו חכם ששון עג'מין. היה בבגדד אז דבר נורא. מה היה? היה איזה שייך מוסלמי גדול שקראו לו אבו סיפן. אבו סיפן פירושו בערבי בעל שתי חרבות. זה היה גלגולו של סנחריב. אם אתם זוכרים, פעם למדנו שרבי חיים ויטל לפני 500 שנה היה בירושלים אחרי פטירת רבנו הארי. בירושלים ידוע תמיד היה חסר מים. למה? היו שותים מי בורות, ובקיץ המים היו מסריחים והיו נשארים בבור, לא בלי תנועה. הרבה פעמים היה תולעים, היה צרות צרורות. תראו בהדחה כתוב שאסור לשתות מים לא מסודניים, למה יש שם תולעים, יש כל מיני, היה הרבה הרבה צרות. לפעמים גם מגפות במינן היה מהמים. בקיצור, היה חסר מים. ביום שישי אחד הם כולם הלכו למסגדים שלהם, אז היו נועלים את השערים של ירושלים. היה שקט. שמעו קול של מים מפקים מתחת לאדמה. אמר השייח הזה, אבו סיפן, מה זה, יש מים מתחת לאדמה? באו השייחים שלו, אמרו לו, כן. אבל אי אפשר לפתוח את זה. זה נקרא מי גיחון. ידוע שבירושלים יש נהר ששמו גיחון, שעובר מתחת לבית המקדש. מי סגר אותו? חזקיהו המלך. מתי שסנחריב הגיע לעל ירושלים, הוא לא רצה שסנחריב ישלוט על מקורות המים, הוא סתם את מי גיחון. סנחריב פירושו שתי חרבות. ביוונית סן זה פעמיים כפול, לא בידע. סנחריב, וזה נקרא אבו סיפן, אותו שם. זה גלגולו של סנחריב. רבי חיים ויטל היה גלגולו של חזקיהו המלך. הוא לא ידע מזה. אמר, יש פה רב של היהודים? אמרו לו, כן. תקראו לו בעל החיים ביתר. אמר לו, כן אדוני, מה אתה רוצה? אמר, עד שהוא חוזר מהמסגד בצהריים אתה צריך לפתוח את מי גיחון. אמר לחיים ביתר, מה שמות גוי הזה, אני בשבילו אני אפתח את מי גיחון, נזכיר שלו מפורש שאלך לעשה זה. מה עשה רבי חיים ביתר? לקח את המזוודה שלו עם הטלית והתפילין, הזכיר שם המפורש, ועף לדמשק, נחת לדמשק. בליל שבת הוא אוכל שם סעודת שבת ודורש והכל, הולך לישון, מי בא אליו בחלום? רבנו הארי, מלוקו, האם? למה לא פתחת את מי גיחון? אמר לו, למה אני אפתח? זה גוי רשע רוצה לשתות מים שיצא לו מהאוזניים. מה הוא רוצה ממני? אני אפתח לו את זה? שלך אז זה. אמר, למה אתה לא יודע שאתה גלגול של חזקיהו המלך? וזה הגוי הזה, מה קוראים לו? אמר לו אבו סיפן. אמר, זה גלגול של סנחרים. הגיע הזמן, תפתח את המים. נו, ומה? אומר, ואם היית פותח, היה בא המשיח. כי אתה ניצוץ משיח בן יוסף. אמר לו, טוב, אני אחרי שבת אני חוזר. אמר לו, עבר הזמן, היה הזמן ביום שישי, מתאים מאוד מאוד. אמר לו, ולמה לא פתחת? אמר לו, רציתי להגיד שם המפורש. אמר, ואיך הגעת לדמשק במטוס סירון? אם לא היית מגיע עם מזכרת שמים, כבר הזכרת שם, היית פותח. אמר, על זה לא חשבתי. אמר לו, זה השטן בא ובלבל את הכל. עכשיו, זה אותו אבו סיפן, הגיע לבגדד. כותב רבנו יוסף חיים, שהוא היה מחשב גדול על השעה הזה. והיה מרפא חולים, פוקד עקרות, וכל היה עושה. כל טומאה, פחות טומאה, שם ישמור. תדעו, מי שהולך לגויים, לערבים, למוסלמים לפעמים, חושב שהוא נעזר על ידם, אחר כך נמסר בידם. אני מכיר המון אנשים שנפלו בידם של הישמעאלים האלה, יש להם רק שדים ורוחות, הם רק מזיקים, לא יותר מזה. תדעו, מרשעים יצא רשע, אין רצון השם בכל הדברים האלה. וזה מחוץ לזה שכתוב בתורה שאסור. וימצא בך מעונן, מנחש ומחשב. ושואל, או בידעוני ודורש על המתים. זה בא לבגדד, מת שם הרשע הזה, ובנו מסגר על קברו. בנו מסגר על קברו. ואחרי זה, מי שהיה חולה, היו באים לקבר שלו, מנשקים אותו, מדליקים בו נר, ומתרפאים. מי למד מזה? היהודים גם למדו לעשות ככה. כל אישה שיש לה ילד חולה או משהו, נדעתן קלה, היו לוקחים את הילדים לשם. ויש כאלה מה היו עושים? היו לוקחים לבנה מהקבר שמה, לוקחים את זה, שמים תחת הראש של החולה בלילה, בבוקר הוא קם בריא. ראה ככה הרש אסון מרדכי, אמר זה צריך לעשות סוף לדבר הזה. מה עשה? הלך, קנה בית מול המסגד הזה. קנה בית. והוא היה צייר מומחה, אתם יודעים איזה צייר היה? היה אומן משהו פלא. פעם כתב על ביצה, ביצה אחת. כל פרק שמיני של שיר השירים. מי יתנך כאח לי? היום יש את זה במוזיאון. על ביצה שתרנגולת. בקולמוס עם דיו, כל הפרק האחרון של שיר השירים, לראות את זה אתה לא תוכל רק בזכוכית מגדלת. על חיטה אחת, מצא פעם חיטה קצת גדולה, כתב עליה ארץ חיטה וסעורה וגפן נותנה ורימון, ארץ זה שאיננו דבש, כל הפסוק הזה. אומן משהו פלא היה. אז הוא צייר מנורה, צושיבית היא מנורה, ונמצא מיליון צורת המנורה, וכתב עליה שמות הקודש וקבע אותה בבית שלו. והוא גם מול כל יום היה מתפלל, אומר עלינו לשבח ישר והפוך, שמה מה יש, שמה לא אבא לעבר גילולי מן הארץ, הילים קורתי קראתו את הקנוע מחוץ שדאי. כל שבוע היה נופל שמה קיר אחד מהמסגד. רוצים לבנות ויכולים, עד שאחרי חודש כל המסגד שמה התמוטט ונמחן על פני האדמה, ואנשים הפסיקו לבוא לשם. וזה כוח של קדושה. פלל הקדוש ברוך הוא שזכות הצדיקים יעמוד לנו, שהשם יתברך יתעל אותנו גאולת עולמים, ויציל אותנו מכל מיני גזרות קשות ורעות.